השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אנחנו בפרק מ'. ערב טוב לכל הציבור. אוקיי. בעמוד נ"ה. בעמוד נ"ה, בצד ימין, בקטע הקטן, שורה שנייה, שלישית. אוקיי? עמוד נ"ה. מתחילים. אוקיי. ובזה יובן דתחילו ורחמו העירה והאהבה נקראים גטפין דרך משל. הם נקראים כנפיים. כמובן זה רק דרך משל. כי דרטיבו בשתיים יעופף. כמו שעוף יכול לעופף. לא, עמוד נונה. אנחנו בפרק מם. לא, זה לא ככה? אצלכם? פרק מם, פרק מם. אוקיי, אז הוא אומר שזה נקרא כנפיים דרך משל. כמו שכתב הרב חיים ויטל, זיכרונו לברכה, בשער הארגונים, פרק י' א', שהכנפיים בעוף הן זרועות באדם. הן זרועות האדם. מה הכוונה? אנחנו יודעים שהאדם יש לו זרוע ימין וזרוע שמאל. יד ימין ויד שמאל. ואנחנו יודעים שיד ימין מראה על חסד. חסד, כתוב בזוהר, חסד דרועה ימינה. וגבורה ושמאל זה דרועה, זה הזרוע השמאלית. כן, החסד זה הזרוע הימנית, והגבורה זה הזרוע השמאלית, היד השמאלית. אז יוצא שהידיים אצל האדם הם משל לחסד ולגבורה. אז הוא אומר, באותה מידה שאצל האדם הידיים, הזרועות, הם משל לאהבה ויראה, ככה בדיוק בעוף, הכנפיים שלו הם גם כן, כנף ימני זה משל על אהבה, וכנף שמאלי זה משל על עירה. זה מה שהוא אומר פה. שהכנפיים בעוף הן זרועות האדם. כמו שבאדם הזרועות שלו זה משל על אהבה ועירה, אז ככה בדיוק בעוף הכנפיים שלו הן משל לאהבה ועירה. אוקיי? אחר כך הוא ממשיך. ובתיקונים פירשו. הוא מביא עוד ראיה. עוד ראיה שהכנפיים זה אהבה ועירה. בתיקונים פרשו שהעוסקים בתורה ומצוות בתחילו ורחמו, מי שעוסק בתורה ומצוות בעירה ואהבה נקראים בנים. ואם לאו, אם אדם עובד את השם בלי עירה ואהבה, נקראים אפחוחים. הוא לא נקרא אוף, הוא נקרא אפרוח. כמו שאפרוח לא יכול לעופף בלי אהבה ועירה, מה הפירוש שאתה לא יכול לעופף? שהתורה והמצוות שלך, כמו שלמדנו כל הפרקים הללו, זה לא עולה למעלה. אוקיי? עכשיו אני מדלג את הסוגריים, מדלג את ההגה בכוונה, אולי נחזור עליה אחר כך בהמשך. כי כמו שכנפי העוף, אין המיקר העוף, אז עכשיו שימו לב מה קורה פה. היה בכל הפרקים שלמדנו, האדמו"ר הזקן, מה שנקרא, מצד אחד הוא הדגיש את גודל העניין של המייסי ואיקה. זה היה בפרקים למדה, למדוו, למדזיין, אנחנו דיברנו על המעשי ואיקה. שבלי מעשה אין דירה בתחתונים, ובכן אדם אם כיוון כל הכוונות ולא קרא קריאת שמע, לא עשה כלום. אז למד אל, למד וב, למד זין, דיברנו על גודל העניין של המעשה הוא העיקר, שדווקא באמצעות המעשה יכול להתממש תכלית הכוונה, שהוא דירה בתחתונים, שהנשמה ירדה לגוף למרות שהיא בעצמה אינה צריכה תיקון, וכל מטרת ירידתה לעולם הגשמי להתלבש בגוף זה כדי לתקן את הגוף, את הנפש הבאמית ואת חלקו בעולם. זה מה שלמדנו מפרק למד ח' למד ת' ומם. האדמו"ר הזקן מצד שני הדגיש גודל החשיבות של הכוונה. הוא פתח את הפרק למד ח' שתפילה בלי כוונה זה כמו גוף בלי נשמה, ופרק למד ח' למד ת' ומם הרחיב את הביאור בנושא. למה בלי אהבה ויראה זה לא עולה למעלה, לא מתגלה רצון העליון. עד עכשיו אנחנו, אדם שלמד מצד אחד שלוש פרקים שהדגישו גודל, גודל המעלה של המעשה, ועכשיו למדנו שלושה פרקים עד גודל המעלה של הכוונה. אז מה הכי חשוב? אז קודם כל זה ברור שזה לא בא לבטל את מה שלמדנו בלמדי למד ולמד זין, שהמעשה הוא העיקר. המעשה הוא העיקר, אוקיי? זה בטוח. למה? יש דין בהלכה שאם לוקחים עוף ונוטלים ממנו את הכנפיים, הוא כשר. הוא כשר, הוא לא נפל. למה? מה זה טרפה? טרפה, טרפה זה כאשר יש לה בהמה מום, שבעקבות המום הזה היא לא יכולה לסחוד יותר מ-12 חודש. אז אם אנחנו, כשאנחנו נוטלים את הכנפיים מהעוף, הוא כשר, משמע שהוא יכול לחיות בלי עוף, בלי כנפיים. יהיה לו חיסרון, זה כמו אדם לא עלינו, לא עלינו, חס ושלום. אדם יכול לחיות בלי ידיים? יכול. הגוף נמצא. אז בעל מום, נכון? אבל סוף סוף.
אז למה קורא לזה עוף? אז קורא לזה עוף, בלי כנפיים.
כי הוא לא יכול לעוף. כי... אוקיי. יכול להיות, אוקיי. שאלה טובה. שאלה טובה. אז בכל אופן, יכול להיות שהפרוח בהתחלה גם הכנפיים אין לו, זה קטן, זה לא מפותח. אז בואו שימו לב. עוף יכול להתקיים, אם הוא יכול להתקיים בלי הכנפיים שלו, זה אומר שאצלו הכנפיים הם לא העיקר. העיקר זה שיש לו גוף. כי החיות שלו לא תלויה בכנפיים שלו. החיות של העוף לא תלויה בכנפיים שלו. העיקר שיש לו גוף ואז הוא קיים. מה זה אומר ברוחניות? שוב חוזרים לעניין שהמעשה הוא העיקר. המעשה הוא העיקר. אז מה מצד שני? מצד שני אנחנו חוזרים לנקודה שהמעשה הוא העיקר. מצד שני זה לא מבטל את מה שלמדנו עכשיו בשלושה פרקים ברצף, שצריך אהבה ויראה, לכל הפחות בתבונות מוחו ובתענות ליבו, כי אם לא, אז חסר, אומנם את המעשה העיקר יש לך, אבל חסר שיעיר במעשה שלך הרצון העליון. חסר בגילוי, חסר ברצון, לא מאיר שזה רצון העליון, לא מאיר שזה גילוי אלוקות. ואמרנו שבעניין של דירה בתחתונים יש שני דברים. אנחנו רוצים מצד אחד, מה זה דירה? אתם זוכרים את הנקודה שהדירה הפירוש כמו שהאדם מתגלה, מגלה את עצם האישיות שלו דווקא שהוא נמצא בבית. מה הפירוש שהעולם הזה יהפוך להיות דירה לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא ברבודו בעצמו יתגלה בעולם. וזה נעשה כל פעם שאדם עושה מצווה, הוא ממשיך את העצם של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל אמרנו שאנחנו לא רק רוצים שיהיה, אנחנו רוצים שהעצם הזה יהיה בגלוי. זאת אומרת, הידי הכוונה זה פועל שמאיר בתורה ומתוות שלך הרצון העליון. אבל המעשה הוא העיקר, אז בואו נראה חוזר. כי כמו שכנפי העוף אינם עיקר העוף, ואין חיותו תלויה בהם כלל, כדתנן, למדנו במשנה, נתלו הגפה כשרה. אם לוקחים מהעוף את הכנפיים שלו, היא כשרה. והעיקר הוא ראשו וכל גופו והכנפיים אינה רק משמשים לראשו וגופו לפחה בעון, לפחוח על ידם באמצעותם בהם. וכך על דרך משל, התורה ומצוות אין עיקר ייחוד העליון. כי אם אתם זוכרים על אמנו קודם שכל פעם שאתה עושה מצווה, אתה מייחד ספירות בעולם עליון. אז כשאתה עושה את מה שכתוב בשולחן ערוך, כיוונת, לא כיוונת, אבל עשית מה שכתוב, פעלת ייחוד. עשית מה שצריך. אוקיי? עשית את מה שצריך. על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידיהן, והתחילו וריחמו, זה כדי להעלות אותן למקום... אה? בא כי הוא המעשה. כן. אבל כדי שיעיר במעשה שלך, שזה הרצון העליון, הכוונה האלוקית בזה, אתה צריך שאתה תעלה את התורה והמצוות שלך, כדי או בעולם היצירה, או בעולם הבריאה, תלוי אם זה היה אהבה ויראה שכליים או טבעיים, כדי מה? כדי שיתגלה בתורה ומצוות שהמשכת באלוקות, כשיתגלה בזה הרצון אור אינסוף ברוך הוא. האם זה בעולם היצירה על ידי אהבה ויראה טבעיים, או בעולם הבריאה על ידי אהבה ויראה שכליים. אז שימו לב מה בצד שמאל, זה אני כן רוצה ללמוד. או אפילו בעשייה ביות ספירות בקדושה, אני אקרא את כל הגב ואני אסביר אותו. מקום מצוות מעשיות וכן מקרא אפילו, אבל במשנה מתגלה ייחוד ואור אינסוף ברוך הוא ביצירה, ובתלמוד בבריאה. דיינו שבלימוד מקרא מתפשט הייחוד ואור אינסוף ברוך הוא מהצילות עד העשייה, ובמשנה עד יצירה לבדה, ובתלמוד עד הבריאה לבד, כי כולם נאצלים. אבל בקבולה אינה מתפשטת כלל מהצילות לבריאה, כמו שכתוב בפרי עצריים. אז אמרתי את זה לפני שבועיים, אני אסביר את זה. כל פעם שאנחנו עושים מעשה טוב בעולם הזה, אנחנו פועלים שהמידות בעולם האצילות מתייחדות יחד. כן, אנחנו פועלים שמידות מתייחדות. עכשיו, כמו איש ואישה שמתייחדים, יש הולדה. אז כל פעם שאנחנו עושים איחוד בעולם האצילות, התוצאה מזה שיש גילוי אלוקות. השאלה היא, עד איכן נמשך הגילוי אלוקות הזה? אתה עכשיו עושה איחוד בספירות בעולם האצילות, כתוצאה מהייחוד הזה יש גילוי אלוקות, השאלה היא, עד איכן הגילוי הזה נמשך? עד איזה עולם? אז הוא אומר ככה, אם אתה לומד גמרא, מה זה גמרא? גמרא זה הבנה והשגה. אתה מנתח משנה, אתה מבין אותה, אתה מסביר אותה. אז זה קשור לעולם הבינה, לעולם השכל. ואם אתם זוכים, מה יש בעולם הבריאה? גם שכל. ולכן על ידי אהבה ויראה שכליים, אנחנו מעלים את התורה והמצוות שלנו לעולם הבריאה. כי בעולם הבריאה מאירים חוכמתו ובינתו של האינסוף. ובכן אמרנו שמה זה גן עדן העליון. ומה כתוב בגן עדן העליון? שהנשמות יושבות שם ונהנות מזיו השכינה. ואמרנו מתי אדם יכול ליהנות? אם הוא מבין את מה שהוא רואה. אבל אם הוא לא מבין הוא לא נהנה. אם אדם יושב בשיעור ולא יבין את מה שדיברו אז הוא לא נהנה בשיעור. אז אם היה בעולם הבריאה גילוי אלוקות שהנשמות שמה לא יכלו להבין אותו, אז לא יכל להיות לאותם נשמות ענאה. ואם אנחנו אומרים שלאותם נשמות שנמצאים בעולם נמצאות בעולם הבריאה יש ענאה, מזה משמע ששמה יש הבנה והשגה באלוקות. גם מלאכים שנמצאים שם, אתם יודעים שיש מלאכים בעולם הבריאה, זה הסחפים שצועקים קדוש קדוש קדוש, ויש אופנים מחיות הקודש בעולם היצירה, והם ברעש גדול, לעומת השרפים שעומדים באימה או בעירה, הם זועקים ברעש גדול ברוך כבוד השם ממקומו. המוסבר בספרים הקדושים שאותם מלאכים העולם השרפים שנמצאים בעולם הבריאה והאופנים מחיות הקודש שנמצאים בעולם היצירה והעשייה, זה הדרך הנבואה המרכבה שראה חזקיאל הנביא וישעיהו הנביא.
אבל מכילה, אבל משהו להתחבר לי, החיות הקודש זה לא למעלה מהכל?
לא.
אז
למט, כן, הפוך.
ככה זה.
ככה כתוב. איפה כתוב? בחסידס כתוב. שהשרפים נמצאים עולם הבריאה, האופנים בעולם היצירה, חיות הקודש או הפוך. או חיות הקודש, לא, לא. מי שנמצא בעולם הבריאה זה השרפים, זה בטוח. אחר כך יש בעולם הבריאה, היצירה ועולם העשייה. הרוחני. כן, כתוב ככה.
החיות הקודש הם למעלה מהכל.
לא, לא, לא. אולי בספר אחר קראת, בחסיות קראתי ככה, עוד לפני שבוע אפילו. אז אומרים שישעיהו הנביא, הוא ראה את הנבואה, את המרכבה בעולם הבריאה. וחזקאל הנביא, הוא ראה את המרכבה בעולם היצירה. ובכן זה ההבדל בין בן כפר שרואה את המלך, לבן כרך שרואה את המלך. בן כפר שרואה את המלך, הוא רגיל לראות את המלך. אז שהוא רואה את המלך, הוא מכיר טוב את המלך. הוא מתבונן בכל הפרטים של המלך, הוא גם מבין את זה. אז הוא לא בהתפעלות, הוא עומד מול המלך, בעירה או בעירה. הבן כפר, שאף פעם לא ראה את המלך, שהוא רואה אותו, הוא כולו מתפעל. למה? כי הוא לא מבין מה זה, וואו, פעם ראשונה אני רואה את זה. אין לו הבנה והשגה במלך. אז הוא מתפעל, הוא מתרגש.
מה עם כושר ההבאה שהייתה אליה? לא כל אחד שיראו אותו מה ידע גם להביא את זה.
כי הוא ראה דברים נפלאים, כי היה לו הבנה והשגה. אז אני אגיד לך למה. למה באמת כתוב שהאופנים, בגלל שהם נמצאים בעולם יותר נמוך והם לא מבינים, האי הבנה הזו גורמת להם תחושה כביכול של צמאון, של תסכול, ובכן הם זועקים ברעש גדול. הם זועקים ברעש גדול מצד עדר ההבנה וההשגה. כמו אדם שלא מבין, אז הוא רועש. כן, הם רואים פחות, אז הם רועשים. הם לא רק רואים, הם מבינים פחות. עכשיו נחזור לעיקר הביור. עולם הבריאה קשור להבנה והשגה. ובכן, כשאדם לומד גמרא, הוא עושה ייחוד בעולם האצילות. אוקיי? כשאדם לומד גמרא, הוא עושה ייחוד בעולם האצילות. והיות שהוא לומד תלמוד, ותלמוד קשור לעולם הבריאה, הוא ממשיך את הגילוי הזה, הייחוד שהוא עושה בעולם האצילות, נמשך מזה גילוי אלוקות עד עולם הבריאה. מה זה משנה? משנה זה פסקי דינים. בלי נימוקים, בלי הסבר. עכשיו, למה קשור הפסקי דינים? כשר זה קשור לחסד, טרף, פסול זה קשור לגבורה, אוקיי, טהור, טמא, זה חסד, זה קשור למידותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו למדנו שאיפה מאירות מידותיו של האינסוף? בעולם היצירה. ובכן, כשאני לומד משנה, הלכה פסוקה, אני עושה ייחוד בעולם האצילות, וממשיך את הגילוי אלוקות שעשיתי באצילות עד עולם היצירה. וכשאני עושה מעשה בפועל, מניח תפילין בקבלת עול, או לומד חומש, אפילו בלי הבנה והשגה, שזה קשור לעולם העשייה, אני עושה ייחוד בעולם האצילות, והגילוי אלוקות שנמשך בעולם האצילות יורד עד עולם העשייה. ולכן חשוב ללמוד ולעשות. כי אנחנו צריכים להמשיך אלוקות בכל סדר השתל שלו. עכשיו, מה הוא כותב? אם אתה לומד קבולה, אתה עושה ייחוד בעולם האצילות ונשאר למעלה. הוא לא יורד. למה? הלכה זה בסיצירה. תלוי אם זה עם נימוקים או לא מנוי. אם זה עם טעמים, אז זה הבנה בסוגר. זה עם נימוקים, עם הסברים, אז זה בעולם הבריאה. אם זה הלכה פסוקה, בלי הסבר, בעולם היצירה. שלמה בקבלה זה נשאר למעלה? כן, לא. אני אגיד לך, שאתה קורא דברים שאתה לא מבין. אתה קורא מושגים, איך צד איזו, אתה לא מבין. אתה חוזר אותיות, ואתה אומר, איזה סגולה אני קורא, אז אתה לומד ולא מבין. חסר בגילוי אלוקות למטה, כן. אתה עושה גילוי אלוקות למעלה וחסר בגילוי אלוקות למטה. בהחלט. בהחלט. ולכן גדול תלמוד שמבינים מה יצא. אם אתה גם יסתפק רק בלימוד הגמרא, הוא לא יעשה את מה שהוא עושה. אז מה יהיה? הוא לא ממש את הכוונה העליונה. כי הוא ממשיך אלוקות רק עד עולם העצייה. אז שוב, מה שאתה מבין, זה יורד לעולם הבריאה. אם זה הלכה, זה עולה... זה... מה שאתה לומד...
אז גם מראה אם אתה לומד את זה,
זה לא נמשך. זה לא נמשך. ודאי. למה בחומש? למה בחומש זה כן נמשך? אז אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אם אתה לומד חומש ולא מבין, ההלכה היא שקיימת מצוות תלמוד תורה. אבל בתורה שבעל פה, אם אתה לומד ולא מבין, לא קיימת מצוות תלמוד תורה. לא קיימת. אוקיי? בתורה שבעל פה אתה חייב להבין. בתורה שבכתב, אתה לא חייב להבין. אתה לומד בלי להבין, אתה קיימת מצווה. ובכן, אדם לומד עכשיו גמרא ולא הבין, אז זה לא שלח לעולם השכל, אז זה לא יורד לעולם הבריאה. אם אדם למד הלכה ולא הבין, אז זה לא יורד לעולם היצירה. מה נפסק? מה הפסק דין? לעומת זאת, אדם לומד חומש, למרות שהוא לא הבין, היות שכן הוא קיים מצווה, הוא קיים מצווה, אז הוא ממשיך את זה לעולם העשייה. אם הוא לומד קבולה והוא לא מבין מה שהוא לומד, אם אתה לומד ואתה כן מבין, אם אתה לומד חסידות, מסבירים לך מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה ההבדל בין עולם, אז אתה מבין, אז זה כמו ללמוד גמרא, זה יורד. אבל אם אתה לומד משהו עכשיו, אותיות, שאתה לא מבין כלל וכלל מה שכתוב שם, וזה קשור לתורה שבעל פה, זה נשאר תקוע למעלה. ההבדל הוא אז למה, גם בגמרא זה ככה, אם אתה לא מבין זה לא יורד. אבל בגמרא זה חומר שהוא נגיש להבין אותו. קבלה זה חומר שהוא פחות נגיש, קשה להבין אותו.
אבל יש אדם שקורא גמרא בלי להבין.
אז הוא לא ממשיך שום דבר.
לא?
לא. הוא לא קיים מצווה.
בקבלה? בשכר, יש לו שכר.
בקבלה כתוב, הוא לא קיים מצווה, כתוב שזה עושה אור לנשמה. לנשמה, אז מה עקיף? אבל גילוי אלוקות בעולם הוא לא המשיך. אז אם אתה מבין, זה כן נמשך. אבל שוב צריך להבין.
אם אתה נותן שקל לצדקה, אתה ממשיך אלוקות בעולם.
כן.
אם אתה יושב לומד גמרא, גם שלם, זוהר, בלי להבין כלום, לא המשכת כלום.
עשית ייחוד בעולמות עליונים. עשית למעלה ייחוד. לא נראה. זה מחזיר אותנו למעשה הוא העיקר. ובכן האדמו"ר הזקן, ובכן הרבי תמיד אומר, ובכן הרבי אומר, תמיד, מאוד חשוב ללמוד חסידות חב"ד, וזאת למה? באמת, אני לא עכשיו עושה מכירת חומר. כי זה מוסבר באותיות שאדם יכול להבין. מה עושה חסידות? מה עושה אדמו"ר הזקן? הוא עושה עבודת קודש. הוא לוקח מושגים, והוא מסביר אותם. מסביר לך, יש עשרות מאמרים, עם משלים, מהעולם הזה הגשמי, מכוחות הנפש של האדם, מאיברים שבאדם, שהמטרה היא שאדם יבין אלוקות כמו שהוא מבין אחד ואחד שתיים. אז ברגע שאתה לומד ומבין, אז זה שייך, לא, זה שייך לבינה. ובכן חסידות שייך לבינה, זה כמו גמרא. רק גמרא מסבירה עניינים בנגלה, וחסידס מסבירה עניינים בפנימיות התורה. אבל זה שייך לעולם השכל, להבנה והסוגל, להבין. אתם יודעים שאומרים שהיין גם כן קשור לבינה. כן, לא, קשור לבינה. כן, קשור לבינה. למה? כי כמו שהיין גורם תיינוג, מתי אדם יש לו תיינוג? מתי אדם יש לו תיינוג? כשהוא מבין את מה שהוא לומד. כשאדם לומד ומבין, יש לו תענוג. אז היות שתיינוג ויין גם גורם תיינוג, אז כל דבר שהוא אוינג קשור לבינה. עכשיו שימו לב, יש בסעודת משיח, כן, כן, כן. אז עכשיו שימו לב. הרב רש"ב, הבעל שם טוב, ייסד את העניין סעודת משיח. אבל כשהוא ייסד את העניין של סעודת משיח, הוא ייסד לאכול מצות. זאת אומרת, בהתחלה סעודת משיח זה ליטול ידיים לאכול מצות. בתרס"ו סמ"ך, הרב רש"ב קיים התוועדות בישיבה בתנחומים מלובביץ' עם כל התלמידים וביקש מהמשפים והמשגיחים בישיבה למזוג לכל תלמיד 4 כוסות יין. והוא אמר זה סעודת משיח. ומי שיודע, אז הרב רש"ב תיקן בנוסף לאכילת מצה לשתות יין. השאלה היא למה דווקא הוא תיקן את זה? ולמה דווקא בשנת תרש סמרבב? למה לא בסמר חי ולמה לא בסמר זין? אז שימו לב, הרבי רשב הוא נקרא בפי החסידים, והרבי הזכיר את זה כמה פעמים, הרמב״ם של תורת החסידות. מה הרמב״ם עשה? לקח מושגים מאוד מסובכים בתורה שבעל פה, והסביר אותם בלשון קצרה וברורה, הניח את זה על מקש זהב. הניח את זה על מקש זהב, זה בינה. זה בינה בתארתה. הרבי רשב, בכוח ההסברה שלו, הוא פשוט אלוף. הוא לוקח לך מושגים עמוקים בקבלה, ספירות, והוא מתחיל להביא לך משל, ועוד משל. יש משל ממה? מאבן, מעין, מבטן, מרגליים, ממש, ממש, משלים מהעולם שלך, שאתה יכול להבין אותם. ואז הוא מבנים של מזהו באלוקות, אבל הוא הסביר כל כך טוב את המשל, שאחר כך הנמשל מאוד מובן. הוא מסביר לך את זה כמו שאחד ואחד שתיים ככה, הוא מסביר לך למה זה נקרא ספירה, ולמה זה נקרא, מה ההבדל בין הכלי, מה ההבדל בין האור. מסביר. ובכן זה גם קשור לבינה. ובכן הוא נקרא הרמב״ם של תורת החסידות. עכשיו, בזה גוף אומרים שאחד היצירות הנפלאות ביותר בעניין של ההסבר של הרבי רשב, זה המשך שלם שהוא אמר אותו במשך שנה, שנתיים בעצם, שנקרא המשך תרש סמרבב. אז כוח הבינה של הרבי רשב התגלה בשיא תפארתו. ויות שבינה קשור ליין, ובכן הוא זה דווקא שתיקן לשתות יין בסודס משיח, ודווקא בשנת תרש סמרבב, שאז הוא אמר את ההמשך הכי עמוק שלו בכוח ההסברה בעניין של בינה. ובכן כשלומדים את חסידות זה מבינים. אז העניין של בינה, זה כמו, זה יורד לעולם הזה. עכשיו שימו לב, בגלל זה שימו לב, למה כתוב כל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? כי אם אדם לומד, ושם זה נתקע, זה לא יורד למעשה, אז מה חסר? חסר בגילוי לקוס למטה. אדם למד גמרא, למד חסידות, למד הלכה, אז הוא המשיך את השם בעולם הבריאה, בעולם היצירה, אבל להיות שחסר המעשה, הוא לא הוריד את השם למטה. ואם אדם עושה את המעשה, אז הוא ממשיך את השן למטה. אבל להיות שחסר, צריך ללמוד גם גמרא וגם זה, כדי שיזירה דרך השטל שלו. אוקיי? אז זה אבא התניא. אתה יודע שהתלמוד בירושלמי, במסכת ברכות, אומר משפט מאוד חריף. אני לא זוכר מי התנא או המורה שאומר את זה, אבל יש במסכת ברכות בתלמוד ירושלמי, כתוב שמי שלומד ואינו מקיים, עכשיו אני לא מדבר איתך על מישהו שלמד ורצה לקיים ולא הצליח, בפעם הבאה. אחד שלכתחילה החליט, אני סתם לומד. לא בכוונה לקיים את מה שאני, לכתחילה, כן? אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי, עדיף שהיית מתהפך את שלייתו ולא היה יוצא לאוויר העולם. ככה אומרת הגמרא בתלמוד. אחד כזה היה צריך לשאר בבטן של אמא שלו. אז בכל אופן, כן, לא, הוא בעצמו. הוא לא צריך לבוא לעולם. הגוף הוא לא צריך לעולם. אז בכל אופן, מה שאנחנו רואים פה, שמצד אחד חשוב מאוד הכוונה, כדי שבתורה ומצוות שלנו יאיר הרצון העליון, אבל מצד שני, המעשה הוא העיקר. כי עוף בלי כנפיים שווה משהו. אבל כנפיים בלי עוף, אז זה לא שווה כלום. אז המייס הוא העיקר. מצד שני, השלמות של העוף הוא דווקא כשיש לו כנפיים. השלמות של האדם הוא דווקא כשיש לו זרוע ימין וזרוע שמאל, כשיש לו אב אוויר. והעיקר כמובן זה עניין של מייס בפל. אני בכתכלית האהבה, כן, בעמוד נונאה, כאילו בעמוד ב' שמה למטה. למה העיקר זה המייסה? אף על פי כן, למרות כל העילוי שיש באהבה ואירה, עדיין הם נקראים גדפין. עדיין הם נקראים כנפיים. כי תכלית האהבה היא העבודה מאהבה. זאת אומרת ככה, כל הסיבה שאתה צריך לאהוב את השם ולהירא את השם, זה כדי להגיע למה? למה יישם בפל? זה מה שהוא אומר פה. כי תכלית האהבה זה לא לאהוב את השם. אלא שהאהבה הזו תוביל אותך לנהל אורח חיים יהודי. כל המטרה של אהבה זה העבודה מאהבה. זה שבעקבות האהבה הזו, אתה תקיים מצוות, אתה תלך לבית המדרש, אתה תלך למניין. אבל אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ושם אתה נתקע, אז זה לא. אז נתקעת. אז מצד אחד, לאהוב את השם ולהיראה את השם, זה חלק מתרי"ג מצוות התורה. יש מצוות עשה לאהוב את השם, וגם יש מצווה להיראה מהקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני הם כמו הכשר מצווה. זה כמו הכשר מצווה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, נו ו... הלאה, לאן זה מוביל? לא יודע. לא. זה כמו שאדם, אתה יודע, לא יודע, לא ראיתי כזה משל בחסידס, הוא אומר לי אשתו שהוא מאוד אוהב אותה, אבל הוא לא מוכן לעשות שום מעמד בשבילה. הוא לא זורק את הפח, לא קונה לה שום דבר, לא מדבר איתה. אתה אוהב אותי, מת עלייך. אבל מה? אתה מוכן להתאמץ בשבילי? שום דבר. אז זה משהו וירטואלי, זה נתקע שם. זה לא עברת את המחסום. נכון? אחד שעושה, אחד ש... עושה את מה שצריך, לכל הפחות, כן? ושימו לב, ואהבה בלי העבודה, יש כזה מושג, אהבה בלי עבודה. אבל זה לא אנחנו, זה אהבה בתענוגים. זה צדיק כזה שבעולם הזה חי כמו לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אנחנו נרגיש כזה אהבה בתענוגים. אבל זה יהיה אהבה, יש שני סוגי אהבה. יש אהבה שהיא בשביל קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. ובכן, האהבה הזו היא חייבת להוביל אותך למעשה. יש סוג האהבה מאוד מאוד נעלה, מאוד נשגב, זה אהבה בתענוגים. מה זה? אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפרק ט'. אני לא יודע מה זה, כן? אף פעם, באמת, אין לי כן, אהבה בתענוגים זה צדיקים. אז אין לי את זה. אבל כשהיינו בפרק ט', אני סיפרתי לכם סיפור ששמענו מהרב יואל קן, החוזר של הרבי, שהוא גם הוא מסביר פרק ט', הוא מביא את הסיפור הזה. שהאדמו"ר האמצעי אומרים שהוא היה מתפלל, הוא שהיה מתבונן בחסידות, הוא לא היה זז. היה יושב בלי להניע עבר. בלי להניע עבר. אבל מה, אומרים שכל הבגדים שלו היו רטובים מזיעה. פשוט ראו, כתוב אפילו בסיפורי חסידים ש... היה אפשר לסחוט את הבגדים שלו, את הכיפה שלו, את ה... מרוב שהוא היה, ממה? מרוב שהוא היה מתעמק ומתבונן בגדולתו, בקדוש ברוך הוא, הוא היה כולו רטוב. אבל מה? לא היה שום סימן, שום סימן חיצוני בחוץ. לא ראו שום דבר. אז רבי יואל הסביר למה. יש אהבה כרשפה, אהבה כרשפה אש. מה זה כאהבה כרשפה אש? אדם בוער לו. בוער, וואו, כולו בוער. יש אהבה בתענוגים. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. כשאני רחוק מהעניין, אני משתוקק להגיע לעניין, אז אני בוער. כי אני רחוק מהעניין ואני רוצה להשיג אותו. זה אהבה כרשפה אש. אהבה כרשפה אש. כן, אבל שימו לב, תראו לעצמכם שהאדם מתגעגע לאביו, ובוער בו אש לפגוש את אביו בחזרה. בוער בו, יש לו אהבה כרשפה אש, זה בוער בו. והנה מגיע הרגע, הוא נפגש עם אבא. באותו רגע שהוא פוגש את אבא, האש נרבה. כי זהו, את מה שהוא רצה, את המבוקש, הוא השיג. אז לאיזה שלב הוא עובר? שהוא מחבק את אביו, הוא מתענג. זה בשקט. איזה כיף, אני עם אבא. זאת אומרת ככה, כשהאדם כבר השיג את העניין, ובתוך העניין זה אבא בתענוגים. ולכן מי שרחוק מהעניין מתנענע המון, כי הוא רוצה להשיג אותו. מי שעומד, הוא השיג את העניין, עומד מול האמת, זהו, הוא לא זז. הגעתי, הוא לא זז, הוא הגיע, זהו. עומד מול האמת. וזה אהבה בתענוגים. אז שמשיח יבוא, יהיה לנו אהבה בתענוגים. יש צדיקים שאומרים עליהם, עולמך תראה בחייך. שבעולם הזה, הם כבר זוכים לחיות כמו בעולם הבא. כמו לעתיד לבוא. אז יש להם אהבה בתענוגים. אבל אנחנו שמכרכנו, לא הגענו לזה. אני תמיד שמעתי סיפור שהיה בחור ששמע שיעור תניא, והוא כתב לרבי מכתב שהוא למד בשיעור תניא על אהבה בתענוגים, והוא מבקש מהרבה הדרכה איך להגיע לאהבה בתענוגים. והסיפור היה שהרבה לא ענה לו, הרבה לא ענה לבחור, כי הוא כתב לו איפה הוא למד, איפה הוא לומד באיזשהו מקום, הרבה כתב מכתב למגיד שיעור, ואמר לו, כשאתה לומד עם תלמידים, חשוב מאוד להדגיש להם שיש דברים שלא שייך אליהם. ובכן, שימו לב, זה מאוד מאפיין את הפרק ת'. אם אתם זוכרים שדיברנו על הפרק ת', דיברנו על המאוויים של הנפש האלוקית, מה היא רוצה? ואמרנו, היא רוצה שכל המוח יהיה ממלא בקדושה, וכולם פה עמדו משתומם, זהו שאיפות של צדיק. וכתוב פה בהתחלה ספר של בנונים. אז מה הייתה התשובה? האדמו"ר הזקן אומר לך, לא מה אתה תהיה, מה הנשמה שלך רוצה. גם אם אתה תהיה בנוני עד סוף ימי חייך, תדע לך שהנשמה שלך הייתה חולמת שתהיה צדיק. לא כל אחד מגשם את החלומות שלו. לא כל אחד מגשים את החלומות שלו. אז מה שדיברנו בפרק ת' זה מה המאוויים של הנפש. מה הייתה רוצה? לא בטוח שתשיג את זה. כי למדנו אחר כך אולי לא, אלא תהיה בנוני כל ימי חייך. אבל מה היית רוצה? שתהיה צדיק. ובכן אומרים, בסוף הפרק ת' היא רוצה שהלב ימלא אהבה. בהתחלה אהבה כרשפש, ובסוף כזה אהבה עצומה, אהבה בתענוגים. אהבה בתענוגים. אבל אנחנו, זה רק לעתיד לבוא נגיע, בעזרת השם נגיע לגאולה, יהיה לנו שכר, וכל אחד מאיתנו יהיה לו אהבה בתענוגים. תראי, עכשיו אנחנו יוצאים משבועות.
כן.
אנחנו, לא מזמן היה חג השבועות, בטח כולנו עדיין תחת הרושם הנפלא של מתן תורה, כן? אז ככה. הרבי פעם אמר בשיחה, מה הפירוש ללמוד תורה לשמה? והוא נתן משל פשוט. אדם רוצה לפגוש את אביו המלך. בדיוק זה קשור למה שדיברנו קודם, ובכלל אני מביא את זה. כן, מתגעגע לאביו המלך, רוצה לפגוש את אביו המלך. והנה הרגע האמת מגיע, הוא נפגש עם אבא ומחבק אותו. ונהנה ומתענג. איזה כיף לפגוש את אבא שלי. אומר הרבי, כשהבן מחבק את אביו, באותו רגע שהוא מחבק, כי הוא יגעגע אליו, שהוא מחבק את אבא שלו, הוא לא אומר בראש שלו, איזה כיף, פגשתי את אבא, בטח מחר הוא יקנה לי אייפון, ויקנה לי מתנות. זאת אומרת, הוא לא עכשיו מתענג, התענוג שלו מהפגישה, היא לא כתוצאה מה יהיה לו מזה, איזה רווח הוא יפיק מהפגישה הזו. הוא פשוט נהנה מעצם הפגישה. הוא נהנה מעצם הפגישה. אומר הרב, זה נקרא ללמוד תורה לשמה. כשאתה לומד תורה, תרגיש שאתה מחבק את אבא שלך, את הקדוש ברוך הוא, ואתה, אל תגיד אני לומד, השם ייתן לי שכר, לא, אתה תהנה מעצם העניין שאתה לומד תורה. שיהיה לך תיינוג מעצם העניין שאתה לומד תורה, ובאמצעות לימוד התורה שלך אתה מחבק את המלך. ואחרי זה הרי מגמרא, שאם יבוא אני ויגיד אני רוצה ללמוד תורה, אבל אני מוטרד, יש לי הרבה תרדות, אין לי כסף לחיות, אני מוטרד כל היום, אז אני פטור מלימוד תורה. אז הגמרא אומרת שאם יבוא אני ויגיד שהוא פטור מלימוד התורה מרוב תרדות, אומרים לו, הלל הזקן מחייב את העניים. כי כמה שאתה עני, אתה לא תהיה עני אף פעם כמו הלל. ולמרות זאת הוא למד. יבוא עשיר ויגיד, אני לא יכול ללמוד תורה. לא יכול ללמוד תורה, כי אני טרוד. יש לי עסקים לרוב, אני מקבל כל יום 4,000 מיילים, ואני צריך לסנן אותם, יש לי 8 פקידות, ואני צריך לנסוע לסין, לא יכול. אז אומרים לו, רבי אלעזר בן חכסום מחייב את העשירים. כי כמה שאתה תהיה עשיר, אתה אף פעם לא תהיה עשיר כמו אלעזר בן חכסום, והוא למד. אז הרבי שואל, אני לא מבין את הגמרא הזו, ממה נפשך? אם אדם חייב על פי, יש לו זמן ללמוד, אז על פי דין הוא חייב ללמוד. לא צריך הלל לחייב אותו, ולא רבי אלעזר בן חכסום לחייב אותו. ואם אין לו זמן, אז הוא פטור. אז הרב עונה התשובה נפלאה. הוא אומר, הלל הזקן ורבי אלעזר בן חרסום מצד הדין הם היו פטורים. אבל כשאדם אוהב משהו, למרות שהוא פטור ממנו, אם הוא באמת אוהב את זה, הוא ימצא זמן לזה. אז זה בתורה, אדם יכול באמת להתענג בלימוד התורה. אבל באהבה בתענוגים, שאתה כל כולך כלול בקדוש ברוך הוא, זה או שאתה צדיק, שאתה כבר זוכה, עולם חתירה בחייך, או זה לעתיד לבוא, כל אחד מאיתנו יקבל שכר. אבל היום, אדם לא יכול להגיד, אני אוהב את השם, אז למה אתה לא מניח תפילין? כי יש לי אהבה בתענוגים. זה תספר לחברים שלך. אני אוהב את השם, אז אתה, למה אתה לא הולך למניין? למה אתה לא קובע עתים לתורה? יש לי אהבה בתענוגים. לא יודע, זה לא נראה לי. בוא נזמין אותך לאכול שומה, אני אראה איך אתה אוכל. איזה אהבה בתענוגים יש לך. כן, אז מה? אהבה בתענוגים. אז הוא אומר, זה אהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין עולם הבא. וזה קבלת שכר. והיום לעשותם כתיב, היום זה עולם המעשה. למחר לקבל שכר. ומי שלא הגיע למידה זו, ליטום מעין עולם הבא. אלא עדיין נפשו שוקקה וצמיעה להשם, וקלטה אליו כל היום. אתה כל היום מצד אחד אוהב את הקדוש ברוך הוא. אתה משתוקק אליו. מצד שני, אינו מרווה צימונו במי התורה שלפניו. אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, מצד אחד, הוא לא בא לקבוע, הוא לא לומד, לא כלום, לא תורה, לא מצוות. אז מה? אז הוא אומר, אחרי זה כמו שעומד ליד הנער, והוא מת מצמא, הוא אומר, אפשר מים בבקשה? אפשר מים בבקשה? אפשר מים בבקשה? נותנו לי מים, אני צמא, אני צמא בית, אני צמא, אני צמא, אני צמא, תפורים מים. אז אומרים, שתות יד, שתה, משוגע, איפה מים? עומד ליד, עומד לגלון מעדן, אני צמא, תנו לי מים בבקשה. נצמא את מים בבקשה. אז תשתה. מצד אחד אתה אומר שאתה צמא מהשם. מצד שני אומרים לך, השם נמצא בתורה הקדושה, הוא נמצא בתפילין, הוא נמצא בתוך מצה, הוא נמצא בדרך. אז זה מולך. עוד אתמול, שלשום היה לי נינודי שינה, אז קראתי סיפור החסידים. והיה סיפור שפעם קראתי, מישהו אמר לי, לא, זה לא ככה סיפור, אבל אתמול ראיתי שזה כן ככה. אני מחכה אותו בסיבור, אני אפוס. אז, לא, כי הוא אמר לי, תלה, זה כמו המסנגד שאמר, היה מסנגד שאמר בשיעור גמרא, כתוב מסכת כתובות, דף מם. והיה שם החסיד לא יכול לסבול את זה. הוא אומר את הגאונות. אז מור כבוד הרב, תראה, אני חושב מה שאתה אומר, אני יודע, זה לא כתוב במם, זה כתוב בלמתת, בדף למתת. הוא אומר לו, המסנגד, אתה משוגע, אני בקי בכל השס. אני אומר לך בדף מם. עכשיו יש ציבור גדול, אומר כבוד הרב, תראה, אני לא בקי בשס. אבל בדיוק מה הכתובות אני בקי. ואני אומר לך, זה לא באמת, זה בלמתת. הרב התבייש, אולי הוא באמת המשיך את השיעור כולו בלחץ, גמר את השיעור, רץ לארון, מוציא את הגמרה, כתוב בדף מם. הוא בא אליי, חסי בי, אתה מפגר? למה אמרת לי ממתת, למתת? כתוב במם. הוא אומר, תהיתי בדף, מה קרה? מה קרה הרב? תהיתי בדף. אז בכל אופן, נעזור לענייננו. יש סיפור שהרב קדנר מספר. הרב קדנר זה יהודי שחי בתקופת האדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק. יש לו ספר, סיפור, יש ספר שהודפס, שנקרא סיפורים נוראים. מספר כל מיני סיפורים על כל מיני צדיקים. והוא היה מלמד, היה מלמד שהיה בעצם מלמד שהאדמו"ר הזקן לקח לכל הילדים שלו. אז הוא היה מסתובב שם בבית הרב. הוא לימד את האדמו"ר האמצעי, את הילדים, את כולם. והוא, המלמד הזה, סיפר לרב קדנר מחזה שהוא ראה. שפעם האדמו"ר האמצעי היה צריך להתארח במקום מסוים, כמה ימים, וכשהוא היה שם, אתם יודעים, טלטולי הדרך וזה, זה גורם לביטול תורה, אין מה לעשות. טלטול, גם אדם שילך עם הגמרה שלו באוטובוס או במטוס, זה לא כמו שאתה בבית. גם כתוב שטלטולי זה גורם שכחה, זה לא טלטולי, כשאדם לא נמצא בבית שלו, הוא לא יכול ללמוד כמו שהוא בבית. אז כתוב בסיפור שמה, שהאדמו"ר האמצעי, היה לו מאוד קשה לו הביטול תורה הזה. חרה לו בלב. לא יודע מה קרה, הוא פתאום אומר לעגלון, חוזרים הביתה. חוזרים הביתה. העגלון מתחיל להסיע את הגלה, מסליף את הסוסים, אומר לו, האדמו"ר האמצעי, יותר מהר. אז הוא מציף את הסוסים, אומר, צריך לרוץ, תרוץ. אומר לו, יותר מהר. זע, אל תעצור. היה מאוד קר, העגלון אומר לו, רבי, תן לי קצת לעצור בצד, לשתות משהו, אני כולו כפור. אומר לו, תמשיך הלאה, אל תעצור לרגע. אל תעצור לרגע. עד כדי כך הם נסו מהר, שסוס אחד השתחרר מהחוטים וברח. אומר לו, האדמו"ר, האמצעי, תמשיך לנסוע, עזוב את הסוס, תמשיך לנסוע, סע מהר. והעגלון, לא, מגיעים ליד הבית של האדמו"ר באמצעי, הוא קופץ מהעגלה, זה המלמד אומר לרב קנן, ראיתי במו עיניי. קפץ מהעגלה, רץ לחדר שלו, בלי להוריד בגדים, מיד הוציא גמרה, התחיל ללמוד ועמד ככה כל הלילה ולמד. אומר המלמד לרב קננר, אני ראיתי כשהוא פתח את הגמרה שכל האיברים שלו הזדעזעו, וראיתי שהוא מתרגש יותר ממה שאבא לא ראה בן כמה ימים. מה זה אומר? היה לו סימאון להשם, אז מה עשה? הוא הלך לרבות את הסימאון שלו בתורה. אז מי שאומר, אני מצד אחד צמא לקדוש ברוך הוא, מצד שני, כשמזמינים אותו לשיעור תורה, הוא מעדיף להישאר בבית לראות אלבניה נגד צרפת. כן? אז מה קורה לו באותו רגע? הוא כמו אחד שעומד מול גלון של מעדן, אומר, אני צמא, ולא שותה. אולי זקוק להשפוז אפילו. כאילו, אשפיים, תשתה. זה כמו שאני אגיד, אני רוצה לחיים, יביאו בו בקבוק לחיים, אני לא אגע בו. זה לא יקרה הרי, נכון? אם אני אגיד לחיים, יביאו בו, אני אקח. אז אותו דבר, יש תורה, אז תלמד אותה. ומי שלא הגיע, אז אמרנו, הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק מים לשתות, כמו שקובל עליו הנביא, אוי כל צמא, לכו למים. כי לפי פשוטו, אינו מובן. מי שהוא צמא הוא מתאווה ללמוד, פשיטה שילמוד מעצמו. ולמה לא להביא לצוק עליו? כי יכול להיות מציאות שאדם מצד אחד יגיד שהוא צמא לקדוש ברוך הוא, ומצד שני הוא לא ייגש לתורה. אז הנביא מוכיח אותו, אוי כל צמא, אם אתה באמת צמא לקדוש ברוך הוא, לכו למים, לך ללמוד תורה, כי שם נמצא הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז ובכן, אהבה שלא מוביה, לא מובילה, סליחה, לקיום מצוותיו, אז זה, אין בזה שום תכלית. התכלית זה העבודה מאהבה. אוקיי? אז בעצם סיימנו פרק מם, אנחנו נתחיל קצת פרק מם א'. אז אדמו"ר הזקן בפרק מם א', מתחיל, אני לא אגיד משהו חדש, הוא יתחיל להסביר עד עכשיו מה למדנו. עד עכשיו למדנו שחשוב להיות אהבת השם ויראת השם לכל אחד מאיתנו. ולמה? אמרנו ככה, אהבת השם זה השורש לכל מצוות עשה, כמו שלמדנו שמי שאוהב את השם באמת אז הוא רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, במילא הוא יעשה את המצוות. כן, אז אהבת השם זה השורש למצוות עשה. יראת השם זה השורש למצוות לא תעשה. אז מה צריכים ככה? צריך לעורר אהבת השם בשביל מצוות עשה, ויראת השם בשביל מצוות לא תעשה. בפרק הזה האדמו"ר הזקן מחדש חידוש. הוא אומר שגם בשביל מצוות עשה לא מספיק אהבת השם. בשביל מצוות עשה צריך גם יראת השם. כשאתה מקיים מצווה צריך שתי דברים, שתעשה את המצווה גם מתוך אהבה וגם מתוך יראה. ואנחנו צריכים להבין עכשיו למה באמת שאני מקיים את המצווה אני צריך גם אהבה וגם יראה. אז יש הרבה הסברים לזה. ההסבר הפשטני הוא אני אגיד לכם הסבר קטן ונתחיל ללמוד, אוקיי? אנחנו למדנו בפרק ו' שמה זה דבר קדוש? זה דבר שהשכינה שורה בו. איפה שהשכינה שורה זה נקרא קדוש. איפה שהקדוש ברוך הוא שורה, נקרא קדוש. ואמרנו בפרק ו', איפה השם נמצא? איפה שיש ביטול. איפה שיש ביטול, הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה שאין ביטול, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. עכשיו בואו נחזיר אתכם קצת לפרק למדה. בפרק למדה למדנו למה צדיק שאוהב את השם, למה עצם העובדה שיש לו אהבה ויראה זה לא מספיק לחבר אותו להשם. הוא אוהב את השם, יש לו אהבה בתענוגים, יש לו אהבה את השם ויראה, צדיק. למה זה לא מספיק? הוא חייב מצוות. אז אם אתם זוכים, דיברנו ככה, שאדם אוהב באהבה, תמיד המציאות של האדם מורגשת. אני אוהב, יש מי שאוהב, והיות שבאמצעות האהבה זה יש מי שאוהב, והיש הזה הוא מציאות, המציאות הזו מונעת ממך להיות כלי, להיות מכון שפטו לקדוש ברוך הוא, להיות מקום שהשם ישכון בתוכו. אז איך אתה תהיה כן מקום שהשם יכול לשכון בתוכך? ביטול. איך בא לידי ביטוי הביטול? שאתה עושה את מה שם אמר, אתה מניח תפילין, אתה אוכל מצה, ביטול. אז היות שבאמצעות קיום המצוות בא לידי ביטוי הביטול של יהודי להשם, ובכן דווקא הביטול שבא לידי ביטוי באמצעות קיום מצוותיו הוא זה שעושה אותך מקום מוכשר שהשכינה תשכון בתוכך. ובכן שימו לב, אם אני אעשה מצווה רק מצד אהבת השם, אני מניח פין כי אני אוהב אותו. מי נמצא פה?
אני.
ואני והבורא זה אינסוף. זה, המחק ביני לבין השם הוא מאוד גדול. הוא תאום אינסופי, למדנו את זה כמה פעמים. ולכן אני לא יכול להגיע לבלי גבול. אז מה אני צריך לעשות? ביטול. על ידי הביטול אני הופך להיות מקום, מכון לשבטו יתברך. ובכן אומר אדמור הזקן, זה, אל תניח תפילין רק מצד זה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה מניח תפילין רק מצד זה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, היות שהתנועה הזו של לאהוב זה אתה אוהב, זה יש מי שאוהב, אתה עדיין באמצעות קיום המדווה הזו, אם אתה עושה את זה רק מצד האהבה, עדיין השם לא שוכן בתוכך. אז תעשה את זה למה? כי כך הקדוש ברוך הוא ציווה. ביטול.
יש ביטול של המידות, של העיניים, הענווה.
למה?
זה הביטול.
למה אני שומר על העיניים?
תפילין אפשר לביטול?
כן, למה אני... כשאתה מברך, מה אתה אומר? תגיד את הברכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הסיבה למה אתה אומר, וציוונו, כי הוא ציווה עליי, זהו. עכשיו בחסות כתוב יותר מזה, שגם האהבה צריכה להיות בקבלת עול. איך האהבה היא בקבלת עול? אני אוהב את השם כי השם ציווה לאהוב. אני מבין את התורה כי השם ציווה להבין. גם המציאות שלי היא בביטול. אתה יודע, עכשיו יצאנו ממתן תורה. כתוב, השם נתן את התורה על הר סיני. למה? כל הערים רבו ביניהם. כל אחת הציגה מהי המעלות שלה ומדוע היא דווקא ראויה שעליה תינתן התורה הקדושה. אמר השם, ערים, למה תריבון ביניכם? אני לא אניח את התורה לא עלייך, לא עלייך ולא עלייך ולא כלום. על מי? על הר סיני. למה? כי הוא הער הכי נמוך. בלשון הגמרא, מחיר דכל תורה. הוא הנמוך שבכל הערים. אז בחסידות שואלים שאלה מאוד פשוטה. אם מה שהשם חיפש זה מקום נמוך, תן בביקה. אז שם את כל עם ישראל בביקה. תן להם בנו בביקה. או על מישור, כמו שמישהו אמר פה. מצד אחד הוא רוצה מקום נמוך, מצד אחד הוא רוצה ער. אז תחליט, אתה רוצה ער או מקום נמוך? אז רב הדבר הנפלא. האר מסמל את המציאות של האדם, שהוא אוהב את השם, שהוא מבין את התורה. אבל האר גופה צריך להיות נמוך. המציאות שלך, גם המציאות שלך, היא צריכה להיות בביטול. מחיך דקולטורה. מצד אחד אתה אר, אבל באר גופה אתה אר נמוך. מצד אחד אתה מציאות, המציאות שלך גופה היא ביטול. איך מציאות היא ביטול? למה אני אוהב את השם? כי השם ציווה לאהוב. למה אני מבין את התורה? כי השם ציווה להבין. אני לא הקדוש ברוך הוא, זה לא אני, זה הוא. עכשיו, ובכן, אז גם האהבה צריכה להיות בקבלת הסול. אבל פה, הוא אומר, אם אתה מניח זה רק בגלל שאתה אוהב, אז זה אתה. אם זה אתה, אתה מחסום להשראת השכינה. כי השכינה שורה רק במקום אחד, איפה שאתה לא נמצא. זהו, עכשיו שמסיד את ההקדמה, בואו נקרא כמה שורות כדי לפתוח את הפרק, ובדרת השם אנחנו נמשיך ביתר סט שבוע הבא. הוא אומר, ברם צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. ראשית העבודה, זאת אומרת, איך מתחילים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? עיקרה, יש פה עניין עיקרי מאוד בעבודת השם. מאוד עיקרי. למה זה עיקרי? עכשיו שקדמתי לכם מקודם מעל פה. למה זה דבר עיקרי? כי אם הדבר הזה לא קיים, אז מה, אם אין את הקבלתו, את הביטול, את העירה, מה קורה באותו רגע? מה התוצאה מזה? יפה, זה לא סתם איזה פחד בעבודת השם, זה משהו עיקרי. זה משהו שקובע אם השם שוכן בתוכה או לא שוכן בתוכך. ושורשה, זה השורש של עבודת השם. כמו שורש של אילן, שאחרי זה מצפיח עץ ופירות. למה זה השורש? אם חסר היסוד שזה הקבלתול, אז כל עבודת השם לא שווה כלום. למה? כי אם כל עבודת השם היא בנויה עליך, השורש, אתה השורש, המציאות שלך. היא היסוד של כל היא היסוד, היא כל הסיבה מדוע אתה מניח תפילין ואתה לא אוכל כשר, וכל זה מושתת על המציאות שלך. אתה היסוד, אתה השורש, אז אוי ובואי לנו, השם לא יהיה שם, אתה תהיה שם, הקשבור לא יהיה. ובכן, השורש של עבודת השם זה הביטול, זה הקבלת הסול. ובכן, מה עושים בבוקר לפני שעושים שום דבר? מודה אני לפניך. בדרך כלל לא אומרים אני מודה, לא אומרים אני, מודה, מודה, קודם כל מודה. אחר כך אני. אתם יודעים מה זה מודה אני? אומרים בבוקר מודה אני לפניך. מה אתה אומר מודה? קודם, אז מודה אני לפניך, אתה פשוט מודה להשם שיחזיר לך את הנשמה. אבל יש בחסידס הסבר יותר עמוק. חסידס אומרת שמודים זה על דרך מה שכתוב בגמרא, מודים חכמים לרבי מאיר. מה הפשט שמה מודים חכמים לרבי מאיר? חכמים אומרים לרבי מאיר ככה, אתה אומר סברה, אנחנו לא מבינים בדיוק איך אתה צודק, אבל אנחנו חשים שהאמת איתך. זה נקרא מודה. אני מודה שהאמת איתך. מה זה אני מודה? אם אני מבין שהאמת איתך, אני צריך להגיד אני מבין שהאמת איתך. אני מבין. מה זה אני מודה? אני באמת לא מבין, אבל אני מודה. אותו דבר, שאדם קם בבוקר, הוא רק פתח עיניים, הוא עדיין לא התבונן באלוקות, לא נטל ידיים, כלום. אז הוא אומר להשם, תשמע, דבר ראשון אני מודה דבר אחד, שאתה אמת. למרות שעוד לא קמתי, עוד לא למדתי חסידות, עוד לא התפללת, כלום. אבל אני עדיין לא מבין כלום, אבל דבר ראשון שאני עושה בבוקר שאני קם, אני מודה שאתה אמת. אתם יודעים שיש גמרא מפחידה ביותר, שכשמגיע מודים אנחנו לך, במודים דרבנן, כתוב בגמרא שמי שלא משתחווה במודים, שדרתו הופכת לנחש, והוא לא קם לתחיית המתים. זה נראה הרצאה של אמנון יצחק, נכון? אז בואו תראו. בואו תראו באמת למה זה קורה. שימו למה זה קורה. איפה השכינה נמצאת? איפה שיש ביטול. איפה שאין ביטול? אין שכינה. איפה שאין שכינה מה יש? סתרה אחת. אתם זוכרים פרק ו', אין באמצע, או שאתה שכינה או שאתה סתרה אחת. אז אם אתה בביטול, השכינה שורה בך, ואתה שייך לעולם הקדושה. אם אתה לא בביטול, השכינה לא שורה בך, אתה לא שייך לעולם הקדושה. אז מה אתה איפה? באוויר? לא, אתה בסתרה אחת. אומרת חסידות ככה, אם כשהחזן מתפלל, גם את זה אתה לא מסוגל לעשות, סתם להרים טיפה את החורים שלך ולעשות טיפה עם אגף ככה, גם זה אתה לא מוכן. בכאילו אפילו, קצת להתכופף. אם גם זה אתה לא מסוגל לעשות, זאת אומרת שאין לך, כל הביטול שלך נעלם, אין לך שום ביטול. אתה כזה לא בטל להשם, שאפילו טיפה לעשות ככה אתה לא מסוגל. אז אם אפילו קצת ביטול כזה אין לך, אז מה זה אומר? שאתה כל כולך שייך לסתרה אחת. ואז ממילא התוצאה תהיה, לא תקום את חסר מיסים. אין לך חלק באלוקי ישראל. לא, זה כתוב בגמרא. לא, הכל גם בתפילה, כן, כן, אני אמרתי סתם. מיידים, כאילו אתה לא מוכן קצת להתכופף, קצת להתבטל, קצת לא תוריד את הראש. אז צריך ביטול. אז עכשיו נראה, מה היסוד הזה החשוב ביותר? כי אב, והוא כי אב שהעירה היא שורש לסור מרע. הידי שאדם יש לו עירת שמיים, הוא לא עושה עבירות. ואב, זה לעשה טוב. אף על פי כן, לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב. וזה לא מספיק, כשאתה עושה מעשה טוב, זה לא מספיק שתעשה את זה באהבה. צריך שגם המעשה הטוב, שהשורש שלו זה אהבת השם, שאתה מניח תפילין, לא מספיק שאתה תניח תפילין כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה בזה מעורב גם עירת שמיים, עירה מהקדוש ברוך הוא. ולפחות צריך לעורר תחילה העירה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא כנל, שתהיה בהתגלות ליבו ומוכל כל פנים. ואז, תכף אנחנו נסביר מדוע זה חשוב, אבל פה הוא יסביר לנו איך לעורר, חלק מהפרק הגדול זה איך לעורר עירת שמיים. אולי אני אתן לכם דוגמה מה קורה כשאדם עושה מעשה טוב רק מצד אהבה וחסר העירה בפנים. כן? אדם עושה, למה זה חשוב שהמעשה הטוב לא תעשה לא רק מצד אהבה אלא גם מצד העירה? יש דוגמה קלאסית שמובא בחסידות. דוגמה קלאסית. היה פעם יהודי קדוש, לא רק שהוא היה קדוש, הוא היה גם מלך ישראל, קראו לו שאול. ושאול המלך, חז"ל מעידים עליו שגם כשהוא היה מלך, בתארה שלו, הוא היה תאור כמו ילד בן 3. נקי מחטאים. אדם צדיק ותאור. השם, הוא היה אוהב את השם בכל מאודו. אוהב את השם בכל מאודו, בכל נפשו. השם שלח אותו לשליחות. והוא, מה הייתה השליחות שלו? להרוג את המלאק. הוא, הבנים שלו, הבנות שלו, הכל, הכל, הכל. למחות שלא יישאר זכר. כולל הכלבים, הבהמות, כל דבר שהיה קשור להשמיד. והוא אהב את השם, מאוד. והוא הלך עם כל הלב, עם כל אהבה לעשות את השליחות. מה קרה לו באותו רגע? הוא כל כך אהב את השם, שהוא רצה לתת, הוא רצה לעשות להשם מתנה. אבל דבר שהשם לא ביקש ממנו. הוא אמר ככה, אני יודע שלוקחים קורבן בהמה, מקחיבים אותה למזבח, זה עושה הרבה נחת לקדוש ברוך הוא. למה? כי בהמה זה דבר גשמי. מעלים אותו למזבח, הופכים אותו לרוחני. אז לקחת את החושך שלו על המזה ולהפוך אותו לדבר רוחני, זה עושה נחת רוח להשם. והוא אומר עכשיו, השם נתן לי פקודה להרוג את כל הצון של המלאק. אבל אני יש לי רעיון יותר טוב מהשם. יש לי רעיון יותר מקורי. במקום להרוג אותם, אני אשאיר אותם בחיים, ואני אעשה אותם קורבנות. והוא עשה את זה מעודף אהבה. מה היה חסר שמה? הביטול, הקבלתול. תעשה מה שכתוב. גם כוח היה ככה, היה חסר לקבלתול. הוא אומר למשה, תגיד לי, תלית כולה תכלת פתורה מציצית? אומר לו משה, כן. צוחק עליו. מה אומר לו משה? מה זה משנה אם אתה תלית תכלת או לא? השם אמר לשים ציצית? השם לא אמר אם כן, אם לא. מה שהשם אמר עושים? חסר קבלתול. עכשיו שימו לב, אומר השם לשמואל הנביא מיד, לך לשאול, מיד תיקח ממנו את המלוכה. אנחנו מעבירים את זה לדוד. למה דוד? ביטול. שביטו ודוממתי. ביטול. עכשיו שימו לב, הוא באמת בתום ליבו, בתום לבבו, שאול, הוא רואה את שמואל הנביא מגיע, הוא אומר זה מתלהב. הוא רץ לכיוון שאומר, שמואל, מה נשמע? אתה שאל מה עשיתי? מה עשית? הקימותי את דבר השם, עשיתי משהו תותח. היה לי רעיון חבל, חבל על הזמן. אני השארתי, אומר לו חמוד, טוב שמוע מזבח טוב. לפעמים צריך להקשיב ולעשות מה שאמרו לך לעשות. התכוונת לזבח טוב, לקורבנות, אבל פה טעית חמוד. טעית. הוא התחנן, לא תשאיר, אני... נגמר. לוקחים ממך את המלוכה, מעבירים את זה לשיוויתי ודוממתי. שחסר הקבלסל, יש רק אהבה. אז אדם יכול לעשות דברים בסוף, מעודף אהבה שחסר... לא יודע, אין לי דוגמה. קראתי דוגמה שמישהו כתב בספר היום, לא יודע אם זו דוגמה טובה. אדם עכשיו כמעט הגיע לעיר, ערב שבת. נתקע. לא יכול להמשיך, זהו, שבת עכשיו. אז עכשיו יש לו בעיה. מצד אחד, אסור ללכת. מצד שני, אם הוא יישאר פה כל השבת, לא יהיה תפילות, לא יהיה עונג שבס. והוא כל כך אוהב את השם, הוא רוצה עונג שבס. הוא רוצה להתפלל להשם. הוא רוצה ללמוד תורה עם זמירות, זמירות שבת עם ילדים. אז מה הוא אומר? מעודף אהבה הוא ממשיך ללכת. בינתיים הוא מחלל שבת. והוא בטוח שעושה מה שצריך, למה? כי אני אוהב את השם. אני לא יכול שבת בלי זמירות שבת, בלי עונג שבס, בלי מקווה, בלי תפילה. איך אני אוכל? אז שימו לב, מה יש פה? אהבה בלי עירה. אז הוא עשה מעשה טוב, אבל יוש, זה רק מצד האהבה, הישות שלא מעורבת בזה. אז חסר פה הקבל הסול, אז סוטים מהנקודה. חסר היסוד. אתם יודעים מה היה בעקבות המעשה של שאול? כמעט שואה. האגגי התחפש לצון, ומזה יצא המן החמוד. כמעט ההשמדה של עם ישראל, בגלל אי ציות לפקודת המלך, בגלל עודף האהבה וחסר קבלתול. התוצאות הוא כמעט נוראיות. ובכן אומר אדמור הזקן, גם כשאתה עושה מצווה, לא מספיק אהבה, צריך גם מירה. אנחנו נמשיך שבוע הבא בעזרת השם לדבר בעניין.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.